טוב, הכוזרי במאמר שישי, שהוא מפרד את העבודה של החסיד, הוא מתאר את המפגש של החסיד עם הזמן באמצעות התפילה, שהתפילה זה גרעין הזמן ופעילות. המפגש הזה, המפגש המשולש הזה של הצדיק עם הזמן שחכמים קבעו ועם התוכן של הזמן שבא לידי ביטוי בתפילה, הוא מה שבעצם יוצר את הנוכחות האלוקית, את המפגש המשמעותי של האדם מבוראו, את הפרי של העבודה, את הגרעין הזמן והפרי, המפגש הזה של האדם עם הזמן והתפילה. ולכן שאנחנו באים להגדיר את התוכן של חג החנוכה, אנחנו צריכים לעזר בהגדרות שחז"ל השתמשו בתפילה בשביל להבין מה מהותו של החג, מה הדבר המרכזי של החג. שהרי בחג הזה יש כל מיני תכנים, יש את העניין של הניצחון, יש את העניין של פך השמן, יש את המצווה של ההדלקה שחידשו בחג הזה, יש את הנושא הזה של החזרה של המלכות לישראל, וישנם עוד הרבה גורמים נוספים ששזורים בחג הזה שמלמדים אותנו חזל. אבל באמצעות התפילה אנחנו לומדים בצורה מאוד מאוד מדויקת מה בעצם המהות והתוכן של החג, ותוכן גם כן מה אנחנו נדרשים לעשות בחג הזה, כדי שבאמת נוכל למצות את הנקודה העיקרית, ומשם לצמוח גם אל הדברים הנוספים והתכנים האחרים שעולים מתוך דברי חזל. אז אם כן, המהות של החג מתמצאת בשני עניינים, כפי שעולה הגמרא מסכת שבת בדף כ"א עמוד ב', הגמרא אומרת, לשנה אחרת קבעום ועשרום ימים טובים בהלל והודאה. בהלל והודאה, וחזל קבעו את זה בתפילה, ועל הניסים, וקבעו שמעת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. ויש פה דגש בעניין של ההלל וההודאה. הלב והודעה, לא תקנו סעודה בחג הזה, כפי שאומר השולחן ערוך בסימן תרפ"ש בסעיף ב', שריבוי הסעודות שמרבים בהן הן סעודות הרשות, שלא קבעו למשתה בשמחה. לא הזכירו בתפילה את חובת הדלקת נר חנוכה, שזה בעצם המצווה הדומיננטית של החג, שסביבה בעצם כל העניינים של ההלכות והמסגרת של השמונה ימים, וכל המעשיות של החג היא סביב הדבר הזה. לא תקנו, לא עניינים שקשורים למלכות ודברים אחרים. תקנו את העניין של ההלל וההודעה, שזה בעצם אולי הנקודה העיקרית שצריכים לנסות לעמוד עליה. מה שמאוד מעניין, דבר נוסף, שהרמב״ם, שהוא מפרט את הלכות ההלל, הוא מפרט את זה בהלכות חנוכה. זה מעניין הנקודה הזאת. זאת אומרת, הרמב״ם חיכה עד הלכות חנוכה בשביל ללמד אותנו את הלכות ההלל, למרות שההלל הוא יפה גם בחג הסוכות, לא פחות לכאורה, כי גם בחג הסוכות יש תניין של השמחה, תניין של ההודעה על האסיף, שזה אולי זמן מאוד טבעי להודעה. יש גם בפסח את הזמן של ההצלה, שגם שם יש את הנושא של ההלל. מה שמעניין שהרמב״ם הדגיש, בירר את ההלכות של ההלל דווקא פה בהלכות חנוכה, מה שאולי מלמד שבעצם החנוכה זה איזשהו מודל למושג של ההלל, מודל, כי זה בעצם עיקרה של התקנה, תקנו להודות ולהלל, שזה שני הדברים שמבטאים את הרעיון הזה של ההלל וההודעה, שהוא ראה בעצם את התוכן של החג בנקודה הזאת, יותר מאשר בחגים האחרים, ולכן הרמב"ם מפרט את הלכות ההלל, אולי כי ראה את זה כאיזשהו מודל שממנו אפשר ללמוד מה עניינו של הלל בכלל, לא רק בהקשר של חג החנוכה. וישנו באמת מדרש אחר טוב, שלומד, שההודעה הזאת היא הופכת להיות משהו נצחי, משהו שלא בטל, זה הלשון של המדרש. המדרש אומר, כל התפילות בטלות לעתיד לבוא, והודעה אינה בטלה לעולם. כן? הודעה אינה בטלה לעולם. זאת אומרת, התפילות השתנו, אבל ההודעה של חג החנוכה זה דבר שהוא איננו משתנה לעולם. וכיוון שכך, צריך לנסות להבין יותר לעומק מה העניינה של ההלל וההודעה. והשפת האמת דן בזה לא מעט בשנים בחנוכה, להסביר את העניין של הלב להודעה. אולי ניקח משהו, איזושהי אמירה נסתרת קצת ככה בשביל לחדד את העניין, ניקח איזושהי אמירה נסתרת בתוך כל האמירות שהוא אומר, ננסה דרכה להסביר את המושג של הלב ההודעה. יש בשפת אמת בשנת תרנ"ה שהוא כותב שמה שהלב ההודעה הן כנגד יוסף ויהודה. כך כותב בשפת אמת. בתפר של המדי, בדיבור מתחיל הלב ההודעה, יש כמה דיבור של הלב ההודעה, אבל דיבור השני של הלב ההודעה, שהם כנגד יוסף ויהודה. יוסף ויהודה, יש אלף תא הדמויות שמלוות אותנו בפרשת השבוע, שזה לא בכדי, שזה נופל בדיוק בזמנים האלה, שמשקפות את העניין של מלכות ישראל, והן מבטאות, על פי דבר שפת אמת, מבטאות את העניין של הלב ההודעה בחג החנוכה. למה זה באמת קשור אחד לשני? אני רוצה קצת להיעזר, יש פה ספר שכתב אותו הרב יגאל ויינברג, שהוא ספר בית לא כל מוכר. אני רוצה להיעזר, זה ספר מעניין, שהוא דן בנקודה הזאת. לא יודע אם אפשר להציג את הספר הזה בכלל. אבל אני רוצה להיעזר בדברם, להסביר קצת את הדמות של יוסף ויהודה, ולהראות באמת איך הן מבטאות את העניין של הלב ההודעה, ולהסביר קצת יותר לעומק את ה... הרעיון הזה של הלב ההודעה בחג החנוכה. ספר שנקרא לוויית חן בחג החנוכה.
לא עבד
כן. אז נראה קודם כל באמת מה את הדמות של יהודה בהקשר הזה של, של ההודעה, כן? הדמות של יהודה היא בהקשר הזה של ההודעה, זה דברים מאוד מאוד ברורים ובולטים כבר בשם עצמו, שתכונתו של יהודה היא ההודעה, כפי שמלמד אותנו המדרש, כן, על הפסוק, יהודה אתה ידעת אחיך, אז אומר התרגום, כן? יהודה אנטו דיטה, על יהודה לתמר, בגין כן, לך יהודון אחך, כן? יהודה שהודה, שהודה במעשה של תמר, האחים יודו לו, כן? האחים יודו לו. ומה הם יודו לו? אז במדרש בראשית רבה כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא ליהודה, כיוון שהודית, יודוך אחיך שתמלוך עליהם. זאת אומרת, יהודה זכה למלכות בזכות ההודעה. בזכות היכולת להודות על האמת, הוא זכה למלוכה. ואפשר גם... להמשיך עם זה יותר קדימה, כפי שהמדרש בתרגום כן אומר, על הפסוק, לא יסור שבט מיהודה וכו', זאת אומרת, לא יעדי אבית שאותה מדבית יהודה, עד הייתי משיכה דדילי מלכותה ולא ישתמעונה ממאיה. זאת אומרת, שהתכונה הזאת של ההודעה של יהודה, היא זאת שזיכתה אותו במלכות עד ימות המשיח. ואפשר לראות את זה גם במסע של תמר, זאת אומרת, הזכות של ההודעה של המסע של תמר, היא בעצם הולידה את פרץ.
הודעה מסוג שני, אבל זה לא הודעה להגיד תודה, זה הודעה על חטא.
כן, 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 אנחנו מדברים על הודעה...
הלב הודעה כבדה
בהודעה. כן, כן, נכון, התכונה הזו של להודות על האמת כרגע, לא משנה תודה, אלא משנה להודות על האמת. נכון, עבדו כמה, אני עוד התייחס לעניין הזה. אז אם כן, זוהי בעצם תכונתו של יהודה, והתכונה הזאת, כפי שרואים, היא גם מה שמעמידה אותו, זאת אומרת, ביכולת לעמוד מול האחים, גם במכירת יוסף. גם במכירת יוסף, היכולת הזאת לעמוד מול האמת, ולהגיד עד כאן, לעמוד מול הרוחות הנושבות, ולהגיד עד כאן, ולא יותר מזה, זה בעצם התכונה הזאת, המשך של אותה תכונה של ההודעה על האמת, אלא יכול כאילו להכיר באמת ולהתיישר על פיה, ולא לגמגן. זאת אומרת, לא כאילו מה שהרבה פעמים קורה, שאדם הוא משתפן, כאילו הוא רואה כאילו שכל האחים רוצים משהו אחד, או כולם רוצים כל הרוח נשב לכיוון מסוים, אז אדם כאילו איפשהו מיישר קו עם הזרם המרכזי. לא, הוא לא. יש אמת, והוא הולך איתה. וזה היסוד של תכונת המלכות, עד ימות המשיח, ושרשרת המילים האלה של הודעה על האמת ותודה ווידוי, הם שרשרת של מילים שהן אחוזות אחת בשנייה, ועוד מעט אנחנו נסביר קצת יותר את העניין הזה. המקור של התכונה הזאת של יהודה היא שורשה בשם שניתן לו על ידי אמו, כן? אמו אומר, הפעם מודה את השם, אפילו קרא שמו יהודה, אז זאת אומרת, זה בעצם התכונה, כלומר, היא מלשון ההודעה שלה על כך שהיא זכתה לבן, כן, בן רביעי, בן רביעי, והמדרש מסביר למה דווקא בבן הרביעי, כיוון שהיא ידעה ש-12 שבטי יה ויש 4 נשים, אז היא בעצם הבינה שהיא את החלק שלה כבר על בטוח קיבלה. זאת אומרת, מכאן ואילך זה כבר תוספות, אז היא לא את החלק שלה כבר קיבלה ב4 בנים, אז היא מודה, והתכונה הזאת של ההודעה, הגמרא אומרת, הגמרא מסכת ברכות, בדף זין עמוד ב' אומרת, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה והודתו, שנאמר הפעם הודה את השם. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין, כלומר, מי שנברא העולם עד לאה, אף אחד לא אמר תודה. אף אחד לא אמר, כן, המזמור של אדם הראשון, כן, טוב להודות להשם. זאת אומרת, היו אנשים שהודו מן הסתם במהלך הדורות, כן, עד לאף אחד לא אמר תודה על כלום, כולם עד עכשיו התנהגו בצורה כפויה טובה, אלא שהיה עומק, היה פה איזשהו עומק בהודעה שלה, היה פה איזושהי ראייה מאוד מאוד עמוקה, זה לא שתודה רבה באמת על האוכל שנתן, תודה רבה על זה, היה פה איזשהו רצון מאוד מאוד משמעותי, של לאה להתחבר לבית יעקב, להעמיד את המרכז של בית יעקב מבחינת הכמות וגם מבחינת האיכות, וכשהיא בעיני רוחה, אולי אפילו בצורה בלתי מודעת, מבינה שממנה בעצם יוצאת המלוכה, כן, אני חושב שיש פה ביטול לזה בדבר חזר, אז היא מבינה שיש פה זכות, יש פה זכות שניתנה לה, וזה הרבה מעבר לאמירת תודה, זה איזושהי הכרה מאוד מאוד עמוקה בתפקיד שלה, בייעוד שלה, עם כל העובדה שהיא הייתה שנואה, עם כל זה שהיא כל הזמן מתחרה, כן, על המקום שלה בבית יעקב, היא חותרת בצורה מאוד מאוד עקשנית, בצורה מאוד מאוד מדודה, כן, צעד אחרי צעד לקראת תפקידה, ובסופו של דבר, עם כל זה שהיא האחות המשנית, כן, שהרחל יקרה של הבית, בסופו של דבר עיקר המניין לבניין של בית ישראל הוא דווקא מלאה, כן? זה כוח המלכות של יהודה, זה כוח הכהונה של שבט לוי, זה הבכורה של ראובן, זאת אומרת, עיקרו של הבניין, זאת אומרת, יש פה תכונה מאוד מאוד יסודית, שהיא בעצם תכונת המלכות של היכולת להכיר באמת הפנימית, להכיר באמת האלוקית, ולדעת להתיישר על פיה, ולדעת לפעול על פיה, וגם כאשר נופלים, עומדים ומודים על האמת.
זה לא קשור ללאה.
מה?
ללאה כמות לא יודע,
לא, אבל היא ראתה, את הבן הזה כהשלמה למשימה שלה, שהיא בעצם רצתה להעמיד את החלק שלה בבית יעקב, וגם היא ראתה בבן הזה, בעיני רוחה, שהוא בעצם מעמיד פה את המלוכה. יש פה איזשהו מדרש בחז"ל שאומרים שגם על זה, שהיא ראתה שמהבן הזה הולך לצאת לכוח המלוכה. זאת אומרת, היא רצתה לבנות את בית יעקב. היא רצתה לבנות את בית יעקב, רצתה לבנות בעצם את, לא סתם, במובן האיכותי וגם הכמותי, לבנות את בית יעקב. יש משהו עמוק יותר בתודעה שלה. זאת אומרת, זה לא סתם תודעה, אלא זה מין הודעה, זה מין הכרת אמת, מאוד מאוד פנימית, שהיא בעצם המקור של התכונה הזאת להגיד תודה. אולי כהשוואה מנגדת, בואו נראה את דמותו של המלך השני, את הדמות של שאול לעומת דוד. המדרש אומר בספר תהילים שההבדל בין שאול לבין דוד היה בדיוק בנקודה הזאת. כתוב בפסוק, מחשף שאב לא יצליח ומודה בעוזב ירוחם, אז אומר המדרש בתהילים, מחשף שאב זה שאול, כן? שהוא לא רק שלא מודה, אלא הוא גם עומד לפני שמואל ואומר, הקימות יהיה דבר השם, כן? למרות שהוא חוזר חזרה והוא לא עושה את הדבר. לעומת זאת דוד, כן, התכונה של מודה ועוזב, זה דוד שנאמר, כן? חטאתי, כן, שנתן הנביא מוכיח טוב ינשת בת שבע, הוא מיד אומר חטאתי, לא, בלי להתבלבל. והנקודה הזאת של שאול מול דוד מאוד מלמדת, כי בדמות של שאול יש סתירה מאוד מהותית, יש סתירה מאוד מהותית שאם מתבוננים בה, קשה להבין את זה. מצד אחד שאול הוא נבחר על רקע התכונה של הצניעות שלו, כן? לשאול הייתה תכונה של צניעות, הייתה לו תכונה של צניעות, ו... כן, שהוא, שמצד אחד הוא משתמור מעל הגבון בכל העם, מצד שני הוא כזה צנוע, כן, נכבה על הכלים, לא רצה בכלל לקבל את המלכות, כזה מין תכונה של צניעות. והתכונה הזאת, התכונה הזאת שבזכותה הוא זכה למלכות, היא גם התכונה שבגללה גם איבד את המלכות. כן, הגמרא מסכת יומא דווקא בית עמוד בית אומרת, מפני מה ננה שאול, מפני שמכר לכבודו שנאמר בני בליעל אמרו, מה יושעינו זה ויבזהו ויבזו. ולא הביאו לו מנחה, ויקם מחריש. זאת אומרת, כבר בתחילת המלכות, כשהם ביזו אותו, הוא מחריש. משם בעצם התחילה הבעיה שלו. שהוא לא היה מסוגל לעמוד, כן, בגלל הצניעות המרובה שלו, לא היה מסוגל לעמוד, ולעמוד באמת עם כוח המלוכה, לעמוד ולעשות מה שהוא צריך לעשות. וזה גם מה שהם הוליך אותו אחרי זה, גם שהוא שומע לכל העם, במלחמת המלך, שהוא חומל על ה... על ה... על בהמותיהם של המלך וגם על הגג, ולאחר מכן הוא כן נלחץ בהמתנה שלו לשמואל, שבעה ימים, שמואל לא מגיע, בסופו של דבר מכיר לבת הקומה. התכונה הזאת, התכונה של ההתבטלות, היא מה שעמדה באוכריו, שבסופו של דבר בגללה הוא איבד את המלכות. כן, אם קטון אתה, קטון אתה בעיניך, אומר לו שמואל, כן, או שבטי ישראל אתה, ושכה לה ישר למשוך למלך על ישראל, זאת אומרת, התכונה הזאת הייתה תכונה בעייתית אצלו. מצד שני, כתוב במדרש נתן נביא אליהו, שהייתה לו תכונה הפוכה. הייתה לו תכונה הפוכה, שאול מלך ישראל גסות הרוח הייתה בו, לפתח נהרג ונקרא מן המלכות. זה כבר מסתירה, גסות רוח, ולשון חזר זה כמונה גאווה. זאת אומרת, גם כאשר הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מאס אותו מיד מלך, הוא ממשיך להתעקש על המלכות שלו בניגוד גמור, כלומר בתחילת הדרך הוא לא רצה לקבל את המלכות, בהמשך הדרך הוא בדיוק התהפך לו, הוא מנסה בכל כך לשמור על המלכות, ומנסה לא פחות ולא יותר להרוג את משיח השם. ומין התעלמות כזאת מרצון השם. אז זה באמת מיישבים, איך מיישבים את שני הכתבים האלה גם יחד. זה נקודה מאוד מעניינת, אני חושב. כאילו, איך דמות כזאת, נמצא לך דמות מאוד צנועה, ומצד שני יש בה גסות רוח. אז אולי אפשר ליישב את זה על בסיס המדרש, באימות בין דוד לבין מיכל בת שאול, כן? כשדוד מפזז ומחרקר, אז מיכל בת שאול היא מבזה אותו, כן? בתי וזדו בליבה, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ואתה אומר, מה נכבד היום מלך כן ישראל, שנגלה היום בני המאות, המאות העבלת מגלות נגלות אחד הריקים, אז אומר המדרש אומר, היא אומרת לו, היום נגלה כבודו של בית אבא, כך אמר מיכל, היום נגלה כבודו של בית אבא, בוא רואה מה בינך לבין בית אבא, כל בית אבא, בית אבי היו צנועים וקדושים, ואת עומד ומגלה לבושך, כאילו, בייש לך, כאילו, איך אתה מגלה את עצמך כנגד כל ישראל, תכונתם יש תכונתו של בית, אבל אני הייתי רגילה בבית אבא, שהם היו צנועים, שהם היו מכסים את עצמם, כן? ואת התכונה של הצניעות הזאת, אומר המדרש שהם למדו אותם מרחל, שגם רחל הייתה צנועה, כן? זה גם, כן, זה המשך של הכיוון הזה. אז מה דוד אומר לה? אז דוד אומר, לפני השם אשר בחר בי מאביך, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. בגלל הדבר הזה הוא בחר בי ולא בבית אביך. בגלל הלמדה שאני מוכן עכשיו לפזר אוכל קרן וגם אפילו להתבזות כביכול, לגלות אפילו את בשרים מתוך הרצון לגלות שם שמיים, זה הסיבה שהוא בחר בי ולא בבית אביך. אז אומר המדרש, דבר מאוד מעניין, אומר המדרש, שבית אביך היו מבקשים כבוד עצמה ומניחים כבוד שמיים, ואני מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמיים. ומה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שמצד אחד באמת שאול באמת היה דמות של אדם מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד ככה מתבטל, אבל יש סוג של צניעות, שהיא צניעות שמבטאת שלילות, צד שלילי. זאת אומרת, זה מין טיפוס סגור כזה. טיפוס סגור כזה, שהוא מאוד מאוד רגיש ככה, שלא יראו אותו ככה בקלונו, הוא מאוד מאוד ככה, ככה מצטנע כזה. אבל הצניעות הזאת, היא מובילה אותו לאיזשהו הסתגרות בתוך עצמו, וחוסר ראיית המציאות, חוסר הכרת במציאות. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד ככה נתון בתוך עצמו. מתוך כלומר, זה מין צניעות כזאת שגורמת לו לחוסר קליטה של המציאות הסובבת אותו. וזה מה שגורם לו לכך שכשמנסים להעלים אותו, הוא מיד מאוד מאוד נפגע, מאוד מאוד נחרד, הוא מאוד ככה מנסה לשמור על כבודו, הוא מאוד, כן, זה מאוד בא לידי ביטוי במציאות. דווקא אדם שלפעמים ככה מאוד סגור ומאוד זה, הוא מאוד מאוד נפגע שאומרו לו משהו לא יפה. לעומת זאת אדם שהוא הרבה יותר פתוח, הוא אדם שחור, אז הוא כאילו זורם המציאות. כאילו פוגעים בו, בסדר, זה חלק מהחיים, כאילו ממשיכים קדימה, לא עושה עניין. לעומת זה אחד שהוא סגור כזה, מופנם, אחד בתוך ובתוך עצמו, הוא כזה מאוד עסוק בעצמו בסופו של דבר. עסוק בעצמיות שלו, וזה מה שדוד אומר, שבית אביך הם מבקשים כבוד עצמם, הם מניחים כבוד שלהם, בסופו של דבר העצמיות שלהם זה כבוד עצמם, זה לא נבע מתוך איזשהו ראייה אלוקית, איזשהו מין מידה אלוקית מאוד מאוד אמיתית, אלא זה נבע מתוך איזשהו תכונה פנימית, שבסופו של דבר התברר כתכונה שלילית. לעומת זאת, דוד המלך, כפי שהרמב"ם מגדיר, או הרמב"ם בהלכות מלכים מגדיר, מה? אז זה באמת עניין, באמת להשביר זה, אבל זה חלק מהבקשה הלא מוצלחת של העם. זאת אומרת, זה חלק מהבקשה הלא מוצלחת של העם, שהבקשה הזאת הייתה בקשה שאיננה ראויה, אז הם קיבלו מלך, ולפי המידה שלהם, תתן לנו מלך, כן, שיהיה בידינו, כשם בושם, שיהיה בידינו, אז קורא אותו שיהיה מלך, שיהיה בידכם. זה תכונה חיובית במקור שלה, אבל היא באה לידי ביטוי, בסופו של דבר, בתכונה שהיא לא תכונה חיובית. זאת אומרת, זה מין צניעות מוגזמת, שבסופו של דבר, עם קיבל את מה שהוא ביקש. עם ביקש מלך שהוא יהיה בידם, זה כאילו, כאילו, כן, איך הפסוק אומר.
מלך ככל
הגויים. כן, אבל תנה לנו מלך. תנה לנו מלך, אז אתה מפרשם אומרת, תנה לנו, כאילו, זה מין כאילו, מלך שיהיה לנו, כאילו, שיהיה שלנו. אנחנו נחליט, כאילו, אנחנו בסופו של דבר נהיה בעל הבתים, ולא הוא. אבל לעומת זאת, התכונה של המלך, כשהעם מגדיר אותו, אנחנו רואים, הרמב"ם אומר, בכל מלכים פרק ו', הוא אומר שהמלך הוא לב כל קהל ישראל. המלך הוא לב כל קהל ישראל, זאת אומרת, יש לו חיבור, הוא מאוד מרכזי, כן, המלכות היא בלב כל קהל ישראל, הוא מאוד מאוד מרכזי בתוך העם ישראל. ומצד שני, כתוב בגמרא שמלכותא דארעא כמלכותא דשמיא, זאת אומרת, המלך, זה שתי התכונות של המלך, מצד אחד, המלכות של הארץ היא משקפת את מלכות השמיים, זאת אומרת, אין פה חשבונות אישיים. המלך הוא אדם כללי, הוא לא אדם פרטי, הוא לא אדם מסוגר, הוא דמות כללית, הוא מצד אחד תפקידו לשקף במלכות הדעת, במלכות הדשמיא, כלומר שיש רצון אלוקי אז הוא מתבטל כלפיו, ובטל גם עד הסוף. עד הסוף הוא לא עושה שום חשבון אישי, גם דוד המלך שהוא פעמיים שאול היה ממש ביד שלו, היה פה להרוג איתו, אבל לא, משיח השם. משיח השם, אני לא עושה את החשבון האלוקי. אני, החשבון האישי שלי מאוד קשה, מאוד, 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 מאוד קשה, מאוד בלתי מובן. מצד אחד בא שמואל מושך אותי להיות מלך, אני יודע שאני צריך להיות מלך, מצד שני נרדף על ידי מי שאמור לא להיות מלך, ופה לפעול לפי כל הדינים, יש הדין של רודף, היה יכול לגמור פעמיים, הוא היה יכול, הוא לא, משיח השם, אני לא עושה את החשבונות האלוקים. זה התכונה של דוד, כאילו, תכונת המלכות, הוא מצד אחד מלכות גאה, מלכות גאה, מלכות דשמיא. זאת אומרת, הוא משנה, מצד שני, הוא ליבו לב כל ישראל, זאת אומרת, הוא מכיר בפער הקיים בין המציאות האלוקית לבין המציאות הארצית, הוא חי במציאות הארצית, לא חי באיזשהו מין פאזה מנותקת, ולכן הוא יודע עכשיו שהוא צריך לגשר בין שני המציאויות האלה, והוא מסוגל לסבול הרבה מאוד צרות, הרבה מאוד דברים קשים שיכולים לקרוא לו, הוא לא נשבר מזה, הוא לא נשבר מזה, הוא ממשיך הלאה ועומד בתפילותיו ומייצר כל העומק הזה של ספר תהילים בתוך המרדפים האלה של שאול ומרדפים של אבשלום וכל ה... זה תכונתו של המלך, זה תכונתו של של דוד המלך, של מלך המשיח, וזה גם השורש, המדרש אומר, זה גם השורש של אדם הראשון. זאת אומרת, גם אדם הראשון, גם הוא מתואר בצורה הזאת. זאת אומרת, אדם הראשון שהוא אמור להביא מלכות שמיים ומלכות הארץ, גם הוא על אותו יסוד, כן, כתוב במדרש, עמד אדם על רגליו, היה מתואר בדמות אלוקים, ראו אותו הבריאות ונתיירו, כזרו שהוא בוראן, כאילו הוא היה כביכול דמיון בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כביכול ראו אותו בדמות האלוקית, אז באו כולם משתחוות לו. אז מה הוא מגיב? הוא מגיב את התגובה הכי אמיתית, הוא אומר, אמר להם, באתם משתחוות לי? בואו אני ואתם, אני הולך ללביש גיאות ועוז, ללביש עליהם, ללביש את בראנו.
גם ידוע שאדם הראשון נתן לדוד 70 שנה, משלו.
נכון, נכון, נכון מאוד. כן, הכוח של דוד הוא מכוח הראש של אדם הראשון. לפי שעה ממליכים את המלך, ואין המלך ממליך את עצמו. וכולי, הלך אדם לעצמו והמליך אותו ראשון, בכל הכבוד הקרב, אמר השם הראשון. בעצם אדם הראשון, כאילו את הכבוד שרצו לתת לו, אמרו בוא, בוא ניתן כבוד למי שבעצם ברא אותנו באמת, וזה, וזה הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם,
יכולים לכם להזכיר
שם, שמדבר
על
מתי
המלך
הייתי על דוד המלך? כן, זאת אומרת, דוד המלך הוא המקור ההשראה לכל ה... כן. כן, זה קומת הסוד, קצת הפלגנו בעניין הזה של המלכות, אבל זה בעצם קומת היסוד, זה קומת היסוד של חנוכה. קומת היסוד של חנוכה זה ההופעה של המלכות של משפחת חשמונאי, בית חשמונאי. זאת אומרת, מתתיהו הכהן הגדול עומד, עומד על נפשם של עם ישראל, הוא מקים את הצבא, הוא יודע ש, את, את התפקיד שמוטל עליו בשעה הקשה הזאת, עומד על נפשו, ו, וזה בעצם היסוד של עניינו של חנוכה. זה העניין של ההצלה במלחמה, של הניצחון במלחמה, של ההצלה במלחמה, שהיא נובעה מכוח המלכות של, של מתתיה, שהוא בעצם לקח את המלכות מבית דוד, כן, ל, ל, לשעה, הוא לוקח את כוח המלכות הזאת, כן, שמי להשם אליי, שעומד מול כל הרוחות, מול כל הרוחות, הוא מכיר באמת, יודע מה צריך לעשות, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, שום דבר לא מזיז את כל הרוחות המנסות שמסביב, לא, לא, לא מרשימות אותו, הוא עומד מול כל הדבר הזה, ויוצא למלחמה. זה הקומה של ההודעה. ככה כל כך מבין לנו שפת אמת, את העניין של ההבדל בין ההודעה, בין העלה לבין ההודעה. אז שפת אמת בכמה מקומות אומר, שהוא אומר שההודעה זה על דבר ש... שהוא על עצם הקיום, הוא על עצם הקיום, הוא על עצם הניצחון, על עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מביא כמו, כמו, הוא אומר שההודעה זה על דבר שאי אפשר בלעדיו, שזה הבסיס, כמו ארבעה שצריכים להודות, כן, ארבעה שצריכים להודות, אז כאילו ניתן להם החיים, הדבר הבסיסי ביותר, אז זה מביא. זה דבר שאי אפשר בלעדיו ואי אפשר להתחמק ממנו, ישר רואים אותו בצורה ברורה, הצלה ממוות לחיים, אין פה בכלל ויכוחים, אין פה בכלל ספקות, זה הדבר הפשוט ביותר. ולכן אנחנו רואים שאת העניין של ההודעה הוא כבר בשנה הראשונה. הם כבר הודו על הדבר הזה, ככה אומר השפת אמת בתפר של המדבר. הוא אומר, ובעצם נעשה להם הנס שהיה עת צרה ונושאו מהצרה, לא היה להם כל כך חישוב הדעת, והודו לו השם יתברך על ההצלה. ואחר כך לשנה אחרת הבינו כל זה, שיש להלל על כל המעשה שסייר הקדוש ברוך הוא במלחמות, כדי לעשות להם נס, וקבעו בהלל והודעה, כי הודעה בית צרה והלל בית הרווח. זאת אומרת, בשנה הראשונה, אין דבר שלא הודו. הכירו באמת הפשוטה. באמת הפשוטה האלוקית, שיש פה, יש פה הצלה, שיש פה ישוע, שהם צריכים להודות את הדבר. אבל את כל המהלך בכללותו, את כל הנס שקרה להם, את המשמעויות שלהם, זאת אומרת, הם בהתחלה, שקרה להם הנס, שאומרו, איזה יופי. איזה יופי, כאילו, כאילו עזר לנו עד הסוף, גם הבינו לנו עכשיו שעוד עבר. אבל את עומק המשמעות, של החג, את המשמעות, זאת אומרת, זה לא סתם שכביכול היית תפוס בין שיניו של הערי ועכשיו השתחררת ובעצם חזרה לדבר הקדמותו, לא, התבררו פה דברים משמעותיים יותר, זה לקח להם שנה, זה לשנה אחרי זה קבעות בלב והודעה, כלומר, הלל היה מתוך התפיסה של מה שכל מה שקרה שם, זאת אומרת, פתאום הם תפסו את, את המרחב הרחב של העניין, ו... וזה עניין של ההלל. עכשיו צריך להסביר קצת יותר את הרעיון של ההלל. את הקומה השנייה. הייתי אומר שההודעה זה על המציאות הנגלית. זה על המציאות החיצונית, הפשוטה. ההלל זה על הקומה הפנימית כבר.
אבל יש הודעה הרבה יותר עמוקה מההודעה כזאת.
שמה?
יש רמת הודעה הרבה יותר גדולה מההודעה כזאת.
שמה?
זאת אומרת, לבוא להודות לקדוש ברוך הוא שמצאו אותך מצבא שלם של יוונים, זה הודעה בסדר, והודעה הרבה יותר עמוקה, זה כמו הפסיד המלחמה, ועדיין מודה לקדוש ברוך הוא שנשארת בחיים, זה הודעה עמוקה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שבחנוכה נראה את מהות ההודעה, איך שהם הצלו מהיוונים, והודו לקדוש ברוך הוא. גוזה גיברג, נמצא את המיוונים, איך לא תודה? אם לא תודה, אתה כופר. זה לא עוד הלאה, אני יכול להבין, הלאה שהייתה סנורה, וחיים שאתה לאו חיים, וחי הייתה את האידיאלים. אז אני יכול להבין כאילו מה זה עוד
לא. הרעיון, לא סיימנו את הדבר. אני חושב שזה כדאי, לא יודע, בוא נראה את קודם ואתה עלה, ואז תראה את מישהו שהדברים הם אחד בתוך השני. זאת אומרת, הקומה הפשוטה של ההודעה זה הקומה של ההצלה, של הניצחון שקרה להם בחג החנוכה, אבל ישנה גם קומה פנימית. הקומה הפנימית היא הקומה של, שבא לידי ביטוי בנס של ההדלקה, של ההערה האלוקית שקרתה בתוך המציאות של המלחמה הזאת. את הנקודה הזאת, לקחנו להם שנה אחרי זה לקבוע את זה, אבל משם אנחנו כל שנה ושנה עוד עוד ועוד ועוד חושפים עוד ועוד קומות של הלב, ועוד ועוד קומות של, של האמת הפנימית הזאת שהלכה ונחשפה. אנחנו יכולים לראות בלשון חז"ל, שחז"ל מדמים שני דברים לחושך. זאת אומרת, חז"ל פה מתייחסים לעניין של חנוכה, בעניין של חושך ואור. זאת אומרת שהנס של הדלקת הפך, של, של ההערה, שקרתה להם בעקבות הנס של, כן, של, של פך השמן, זה בעצם נס של, של הערה. מהו החושך ומהו האור? אז חזרנו ומלמדים אותנו, על הפסוק בחושך על פני תאום, שחושך זה גלות יוון, על פני, כן, פתח זה גלות מלכת הרשעה וכו'. זאת אומרת, זה כן, גלות יוון זה החושך. זה החושך. ו, וזה דבר מעניין, משום שהגלות יוון, לכאורה יוון, זה, זה בדיוק ההפך נראה. כי יוון היא הביאה המון תרבות, המון חוכמה, שהרבה מאוד מחכמה זה גם חדרה פנימה לתוך בית המדרש, כי אנחנו עוסקים בבירור שענייני ההבדל בין הרמב"ם לבין הכוזרי, הרבה מאוד מחכמת יוון נסתגה פנימה לתוך בית המדרש, הפילוסופיה היוונית וכל החכמה וכל התרבות היוונית, שהיא ניסתה כן, להפוך את כל העולם לעולם תרבותי ועמוק יותר, אך על פי כן חז"ל מדמים את יוון למציאות של חושך. הדימוי השני של החושך שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל, וזה דבר שהוא גם כן מאוד מאוד מעניין, הדימוי השני זה, אנחנו רואים שמדמים את תורה שבעל פה למציאות של החושך. כן, כתוב, תורה שבעל פה, המדרש תנחומה, פרשת נוח, מלמד אותנו שתורה שבעל פה זה מציאות של חושך. תורה שבכתב כללות, תורה שבעל פה פרטות, תורה שבעל פה קשה ללמוד ויש לה צער גדול, שהיא משולה לחושך. תורה שבעל פה, משולה לחושך. שלמה העם הולכים בחושך, האור גדול. אין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, בכל מחשבו ובכל מאודו. כן, אז אם כן, הדימוי, של התורה שבעל פה, זה דימוי של חושך. אז אם כן, יש לנו פה חושך בתוך חושך. כלומר, תחילת הופעתה של תורה שבעל פה, זה בעצם בחנוכה. כן, חנוכה זה בעצם הנס שלא נכנס לתוך התנ"ך. זה בעצם תחילת הופעתה של תורה שבעל פה, חנוכה. זה, זה בעצם תחילתם של תקופת התנאים, כן, ראשוני התנאים, זה מתחיל מהתקופה הזאת. לפני כן זה פורים, זה נכנס לתוך זה חנוכה. זה... אז אם כן, יש לנו פה מציאות של חושך, חושך מול חושך. חושך של גלות יוון, זאת אומרת חושך של יוון, חושך של אימצות בגלות, שעם ישראל נמצא בגלות, וחושך של תורה שבעל פה. והנקודה הזאת, היא נקודה שאולי מבטאת יותר מכל דבר את, את העניין של, של חנוכה. כתוב במדרש שנס חנוכה, שחנוכה זה סוף כל הניסים, כן, הרב צדוק אומר שנס חנוכה הוא כללות כל הניסים של עת הגלות. ומה בעצם העניין של נס חנוכה? העניין של נס חנוכה זה היכולת, להיות במציאות של חושך ומשם יבקע לו האור. דווקא בתוך המציאות של החושך מתברר מציאותו של האור. והנקודה הזאת היא מוארת בצורה מאוד מאוד ברורה בדמות של יוסף. זאת אומרת, יוסף יוסף, הנקודה המרכזית שלו היא היכולת להיות במציאות של יכולת למצוא של התגלות, ולשמור על צדיקותו, לשמור על האור, לשמור על, על הקדושה שלו, ולא רק זאת, אלא גם לשאוב את המציאות של החוכמה הגוי לתוך בית ישראל. זאת אומרת, זה לא קרב הישרדות של יוסף במציאות שלו, אלא זה בעצם הוכחה שבסופו של דבר השורש של הכל הוא נמצא בתוך ישראל, ולכן הוא שואב פנימה את המציאות הזאת של ישראל, של הגויים, וזו התכונה של יעקב אבינו. כלומר, יעקב אבינו שהוא אוחז בעקב עשיו, אז רש"י אומר, כן, בעקב עשיו סימן שאין זה מספיק לגמור מכותו, אצל יעקב עומד ונוטלה ממנו. כלומר, תכונתו של יעקב היא היכולת שלו לקחת את כוחו של עשיו אליו. כלומר, את המציאות של החושך, ובעצם להפוך אותה למציאות של אור, למציאות של תרבות, למציאות של, של, של קדושה. התכונה הזאת של יוסף, כפי שאמרתי, יעקב ומנה יוסף, היא בעצם מה שמתברר פה במאבק הזה שבין תרבות יוון לבין תרבות ישראל, שהתרבות הזאת של יוון, שהיא תרבות של חוכמה, אבל חוכמה שאיננה מראה את השורש האלוקי, את השורש האחדותי שבמציאות, אלא בדיוק הפוך. היא בעצם באה להילחם על הפירוד, על העובדה של העולם האינסופי, שהעולם הוא קדמון, שאין התחלה לו ואין תכלית לו, ובעצם תפקידו של האדם לחיות בתוך המציאות של הפירוד הזה. עם ישראל מוכיח שבסופו של דבר, השורש של הכל, השורש של המציאות, היא במציאות של הנס, היא במציאות שהיא מעל הטבע, במציאות האלוקית שהיא קודמת לחוקיות הטבעית. זה מה שמתבר פה בחג החנוכה. חג החנוכה זה בעצם מאבק בין עולם של הנס, שזה מה שמשקף ישראל, לבין עולם של הטבע, גם החוכמתי וגם הטבע הגס, שמבטאת תרבות יוון. וחזר מלמדים אותנו שגם תורה שבעל פה, במידה מסוימת בתחילת דרכה, היא משולה לרעיון הזה של יוון. כלומר, תורה שבעל פה היא עולם של פרטים. כן, מה ההבדל מתורה שבכתב תורה שבכתב? תורה שבכתב בכללות, תורה שבעל פה פרטים, פרטות. זאת אומרת, בעולם שבעל פה, תורה שבעל פה, אתה חי בעולם של פרטים. אתה לא חי במגמות, אתה לא חי בשורש האדם, אתה לא חי בתכלית. אתה חי בפרטים, עוד פעם ועוד פעם, וצמצל ועם ועוד סוגיה ועוד... אתה עוסק פה עם המון המון, זה צריך פה, כפי שהמדרש אומר, קומה גדולה מאוד של אהבה אלוקית מאוד מאוד גדולה. אלא שההבדל הוא שהתורה שבעל פה, העם הולכים בחושך, הוא אור גדול. כן, זאת אומרת, יש יכולת מתוך הפרטים לחדור אל הכלל, לחדור אל היסוד של תורה שבכתב, ואילולי הפרטים אי אפשר להגיע. זאת אומרת, התורה שבעל פה היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את תכונתה של התורה שבכתב. אילולי חכמי ישראל לא היה לנו נגישות להבין את התורה שבכתב. והמודל הזה שקיים בתורה, כן, המודל הזה של היכולת להוציא מהחושך, ממציאות הפרטים, להגיע אל אור, זה המודל הבלבדי שממנו אפשר להגיע לתורה שבכתב. אי אפשר אחרת, אי אפשר להשיג את האמת האינסופית האלוקית אילולי ההתגלות שלה בעולם של הפרטים, בעולם האנושי ההווייתי הנמוך, אי אפשר להגיע לאמת האלוקית. כך גם מתברר גם ביחס לתרבות יוון ותרבות הכללית בכלל, שאי אפשר להגיע אל האמת האלוקית מבלי ההתמודדות הזאת על תרבות יוון. זאת אומרת, תרבות יוון בעצם זה היה איזשהו אתגר מאוד מאוד חריף למושג של הקדושה. זאת אומרת, העמידו עולם של חולין, עולם של חולין, שיש בו לכאורה את כל המרכיבים הרצויים, גם גופניות, גם שאיפה לעולם פילוסופי, שכלי, תרבותי, קוסמולוגי, בעצם כל האלמנטים הטובים, גם הפילוסוף של תחילת הכוזרים מלמד את הרעיון הזה, שאתה בעצם, שהפילוסוף יכול גם לבדות לו דעת, יכול לעשות לו תמות, כל הדברים שאנחנו רואים בעצם בתורה, אנחנו מוצאים כבכל גם בפילוסופיה. אף על פי כן, בסופו של דבר, כל זה בעצם יצירה אנושית, יצירה שאיננה מסוגלת להאיר את העומק של הרצון האלוקי, של הנגמה האלוקית בתוך הבריאה. וזה בעצם העניין של חג החנוכה. והקומה הזאת, כן, אגב, המדרש הזה, המדרש בתנחומא גם אומר, מה זה, אמר שלמה כושר הוא אור גדול, מה זה האור הגדול הזה? אז אומר המדרש, האור שנראה ביום ראשון שגנזו הקדוש ברוך הוא למלא תורה שבעל פה ביום ובלילה שבזכותם העולם עומד. זאת אומרת, אותו אור ששת ימי בראשית, שהקדוש ברוך הוא עמד לגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, זה בעצם האור, הייתי אומר, של התודעה של האמת האלוקית הפשוטה. בששת ימי בראשית היה מודעות אלוקית מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, היה חיים חיים אלוקיים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד נגלים. הדבר הזה נכסה עם אותו רגע שאדם נטרד מגן עדן, והוא חי עכשיו בפאזה של צביעות, של גשמיות, של אדמה שנתקללה. המציאות הזאת היא נפרצה דווקא בחנוכה. עכשיו, מה הרבותה של חנוכה? הרבותה של חנוכה זה באמת המציאות של החושך, המציאות של הגלות. זה מקום הנקודה. המציאות של הגלות, שהיא מקפלת בתוכה אור גדול, זה הנקודה של חנוכה. זאת אומרת, הסיד בחג הסוכות הוא מהלך טבעי, הוא מהלך שהוא קשור גם לחוקיות של עולם הטבע. הוא מהלך טבעי, הוא לא מהלך שהוא מבטא את הקומה הזאת של הנס. ההצלה של ישראל למצרים היה בעצם איזשהו מהלך בראשיתי. מהלך בראשיתי שבאמצעותו בעצם עם ישראל יוצא מלאור. המהלך של גלות יוון, הוא בעצם מקפל בתוכו את העומק של העולם בכללו, של העומק של העולם בכללו ושל ישראל בכללו, של מין מציאות כזאת שעם ישראל צריך לצאת, עם ישראל צריך לצאת אל הגלות, צריך לצאת אל המקומות שלא טבעים בו, לאסוף משם את כל השבעים לשונות, את כל החוכמות שקיימות בתוך הזה, לחשוף משם את נקודת הקודש הפנימית, ובכך בעצם בסופו של דבר להעמיד את המציאות על תיקונה. עכשיו, הדבר הזה הוא גם בא לידי ביטוי בהבדל שבין ההודעה לבין ההלל. זאת אומרת, ההלל זה הראייה הרוחנית, הראייה הפנימית. זה כן, ההלל זה דבר שאי אפשר לומר בכל יום, כן, שמי שאומר בכל יום זה כמחלל פה מגדל. ההלל הוא בעצם ביטוי של ראייה